פרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, אנחנו מתמודדים למעשה עם אחד הדברים היותר מוזרים שאנחנו נפגשים בפרשה הזו. כי חלקים האחרים של הפרשה הזו הם הגיוניים, יש מציאת שידוך, יש דברים של החיים. כשאנחנו מדברים על פרשת חיי שרה, והיא נקראת פרשת חיי שרה, הדבר המוזר ביותר, ובאמת פרשנים מטפלים בעניין הזה ומתעסקים בקושי הלא מובן בפסוק. כמו שאנחנו רגילים בלימוד של תורה עיון, אנחנו מדברים על קושי לא ברור בפסוק, זה אומר שאני צריך מה? זה מרמז לי את האמת, תחשוב. כי הפרשה הזו לא הייתה צריכה להיקרא חיי שרה. כי מה מדובר בפרשה? הפרשה שלנו פשוטה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותם לא שרה, בתשובת ארבע, יהי חמור ואוזנן, ויבוא אברהם, כל זה שרה ולי, כל זה, זהו. כלומר, אתה מדבר על המוות שלה. לא חיי שרה. זה לא איזה מין מצב שבו הפרשה מספרת לנו על שרה, מאז שהיא נולדה בחרן, לא בחרן, סליחה, והוא קדים, וכל תהליך הנישואים שלה עם אברהם, מה היא עברה איתו, אצל נמרוד, מה היא עברה, כן? כל המהלך החיים המשותף. היא מדברת על זה שמעוד המכפלה נקנה לילדי אברהם אמינו שהיא נסתרה וקוראים לזה חיי שרה. כל הפרשה מוזר. זאת אומרת שלמעשה אנחנו צריכים להתבונן יותר למה היא נקראת חיי שרה כאשר מדברים על המוות. קודם כל, נקודת היסוד אפשר ללמוד מזה שבאמת אנשים שחושבים בטעות יסודית שהמוות הוא סוף החיים, הם חיים בטעות, טעות אחת יסודית, זה לא נכון. דוגמה, אם אנחנו היינו יכולים, טכניקה אני מדבר עכשיו, לדבר עם ראשן של צפרדיה, שבוקע שם שהוא משריטים אותו במים, כל קשר בינו לבין צפרדיה כמו שהוא עכשיו אין. ראיתם ראשנים בטח בחייכם. ואתה תגיד לו שבעוד כך וכך ימי הוא יהיה צפרדיה, אז אם הוא יכול היה לצחוק, אז הוא היה צוחק. למה הוא לא יכול לצחוק? כי הפה שלו מלא מים. אבל באמת, זה לא נראה הגיוני בכלל. אין מצב, תראה איך אני נראה עכשיו. זאת אומרת שיש מציאויות של חיים שהם משתנים, לא כמו אצל האדם. אצל האדם, אז בהתחלה אומנם הוא קטן, אז הוא מתחיל לזכור, הוא אחר כך עובר לארבע, ואחר כך לשניים, שתיים, כן, אבל נשאר אותו אדם. הוא נשאר אותו דבר. מהרגע שתינוק נולד, הוא נשאר, הוא אותו דבר. מה שגדל בו זה רק הגובה, רוחב, אבל אותם עיניים, אותם אוזניים, הכל נשאר, האיברים אותו דבר, הם סך הכל גדלים בנפח. כן, אבל גדלים בנפח. יש, זה לא הדוגמה הטובה, לכן בני אדם מבלבלים, אבל יש מה שנקרא חיים שהם לא בצורה הנוכחית, אלא הם משנים צורה. המוות הוא לא סיום החיים, אלא הוא סוג או צורת חיים אחרת. שונה, אבל זה המשך החיים. אז אם ככה אולי אפשר להסביר...
זה חיים.
לא, נכון, אבל אנחנו מדברים על זה שאדם, אומרים, והיו חיי שרה, ומדברים על המוות שלה, זה לא נכון, מדברים על החיים שלה. לכן לדוגמה אומרים, שיעקב אבינו, הגמרא ככה אומרת, למדנו את זה לפני שנתיים, אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. לא מת. מיד הגמרא שואלת, רגע, מי זמן, איך אתה אומר דבר כזה? מה, לא היה... כתוב בפסוק, לא היה חניתה, חנתו אותו המצרים, כן, יוסף טבעה לבחנות את אביו. לא היה הספדים, גם במצרים, ואחר כך גם יוסף עושה לו אבל שבעת ימים, ואבל מצרים, בדרך פה לארץ כנען לגבור אותו. אבל היה גם זה, גם חניתה, גם הספדים, גם כמורה במערת המכפלה, מה קורה כאילו? מה אתה אומר, הוא לא מת. הוא מת. אומרים בגמרא, לא, אין הכוונה שהוא פיזית לא מת. כן, מצב הגוף כפי שהוא עכשיו, הסתיים. בסדר. כמו שכותב הרמב״ם, הרמב״ם בספר מדש, בכל יסודי התורה, בפרק השלישי. אומר הרמב״ם שעצם זה שאנחנו מתקלים, כלומר מסיימים את החיים בצורה הזאת של הגוף, והדומם משתנה, הוא נשחק, הוא נעלם. הצומח מת ומתפרק וחוזר אל האדמה. כלומר, כל המציאות שיש בחיים היא מתקלת, היא מסתיימת, היא עוברת שלב, זה הסימן הגדול ביותר למה? למציאות השם בעולם. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ולכן תמיד הוא נמצא. והסימן ההיכר החזק ביותר שאנחנו נבראים, ולא שנחשוב שאנחנו יוצרים, זה שאנחנו מתקלים. כלומר, סגנון חיים, תורת החיים משתנית. זה הוכחה לבורא העולם שהוא קבוע ולא משתנה. וזה ההבדל הגדול ביניהם. גם מלאכי שמיים, גם שרפים, חיות, אופנים, כל מה שאנחנו מכירים, הם גם נבראים. הם לא אלוהים, הם לא הבורא. כי גם הוא ברא אותם. אז אם הוא ברא אותם, גם הם יש להם סוג של שינוי, של קט, של סוף. כי אם לא, אז אפשר לומר שמה? יש הרבה אלוהים בשמיים. וזה טעו הרבה, עבודה עבודה זמן. אז אם ככה, היות הבורא הוא אחד, הבורא הוא אחד, אם ככה כל מה שהוא נברא, חייב לשנות מצב. חייב. אם זה כך, והוא חייב לשנות מצב, והיו חיי צרה, מובן לנו מה שהגמרא אומרת במקום אחר. שצדיקים במיטתם קרויים חיים. כלומר, בואו נשלב בין שני הדברים. יעקב אבינו לא מת, אומרת הגמרא, למה הוא לא נחשב כמת? כי זרעו בחיים. זרעו בחיים, יש לו ילדים, יש לו מחיים, יש לו נינים, הוא חי. כלומר, החיים באמת זה לא רק מה שאתה עכשיו, ב-45 קילו, 60 קילו, 100 קילו, לא. החיים האמיתיים זה ההמשכים שלך. מי אתה? אתה בא לידי הוכחה מעשית בפרטים. לכן באמת הורים מודאגים שמישהו מהילדים, רגע, סליחה רגע, שמישהו מהילדים מתחיל לזגזג, זה מלחיד. כי רוצים שיהיה המשכיות, למה לכרות אותה, למה לקלקל אותה? כן, מה אתה עושה? איך אני יכול מה?
להיות אחראי לנכדים שלך.
בטח שאתה יכול להיות אחראי. האחריות שלך לנכדים שלך, היא לא צריכה לבוא לזה ביטוי בידי שאני אשב איתו בוקר בוקר, ואני אלמד איתו או שאני אכוון אותו. האחריות שלי כלפי הילדים שלי. ואם הובלתי אותם כמו שצריך, אז הם יובילו אותם כמו שצריך. זה האחריות. האחריות היא לא אחריות אישית ישירה, אלא דרך הילדים. לכן הורים נלחצים שמישהו מכיר את זה. כי זה אומר, ועשי הלאה. וכך, והיו חיי צרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, רש"י שם לב לעניין הזה, והוא באמת כופף, הוא אומר, רגע. ודיברנו על זה אתמול ככה בדרך אגב, או שלישון. למה כתוב מה? 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. שני חיי שנה. המיותרות הזאת, כן, כי זה למדנו בנוגע מה שאנחנו אומרים, הדרך גילושי, שהגמרא אומרת שדורשים ממילה מיותרת. יש פה לא מילה, שלוש מילים מיותרות. אז רש"י באמת נזעק ואומר, כן, למה התורה באה ואמרה 100 לבד, 20 לבד, 7 לבד, כדי להגיד שכולם שווים לטובה, נכון? כלומר, שרה לא משנה משהו, לא בגוף, כי הגוף משתנה. היא בעצמה אומרת, ואנוכי זקנתי, ואני זקנתי, סליחה. יש משהו בשרה שלא משתנה, בין שהיא בת 7, בת 20, בת 100, משהו אחד שלאורך כל הדרך לא משתנה. זה החיים. משהו שקשור לחיים. והחיים האלה, זו הצרה, ולכן גם שהיא מסתרגת מן העולם, יצחק שהוא זרר בדיוק אותו דבר. הוא ממשיך באותו קו, ולכן היא בחיים. היא חיה. אז היא לא חיה בגון שנוגע בו, אבל כל מהותה הפנימית שרה חיה. אז עכשיו היא לא נמצאת כאן, אבל הבן שלה ממשיך את החיים שלה על ידי זה שהוא הולך באותה הדרך. זה אחד הדברים המעניינים, שכשאנחנו קוראים לפרשה שלנו נקרא השבת, כתוב באבות אברהם. לבכות לשרה, לא, לספות לשרה ולבכותה. ואברהם בא. שואלים מיד כולם מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא? מה, הוא לא בבית? אשתו נפטרה, איפה הוא היה?
בעקדה.
נכון. אברהם אבינו נמצא בעקדה. אברהם אבינו אחרי העקדה, לאן הוא הולך?
לבאר שבע.
ויש לי שאלה אליכם. מי שקרא את סוף פרשת שבוע שעבר, ואיים בסוף, כי לא תמיד יש כוח לכולם עד הסוף, כן? אחרי העקדה, כתוב שאברהם הולך לאן?
לבאר
שבע. יש לי שאלה, מישהו פה נעלם? איפה הוא יצחק? לא, כי אם הוא היה בבית, שרה לא הייתה נפטרת. איפה הוא? לא בחברון, לא בבאר שבע, וגם לא נעלם. לאיפה נעלם יצחק? רגע, לאן נעלם יצחק? אולי, זאת שאלה. מה נראה? אלה, אתה רואה כותב איפה הוא? שני מיליון. אביב הוריד אותו במטבח?
כן.
הכיר את העין? יופי, חוזרים הביתה?
כן.
יופי, לא חוזרים הביתה, הולכים לבאר שבע. נכון?
כן.
יופי, אברהם הולך לבאר שבע, הילד איפה?
הלך לבאר, מה?
תגיד, ויצחק הלך ל... בואלה, שניהם הנושאים המתקדמים של העקדה.
נגמר העקדה,
אז הולך לדרכו. עוד לא תגיד, והולך לדרכו. אין שום התייחסות איתך, כלום, הוא נעלם, איננו, נמחק מה, שכחו לכתוב אותו?
לא, בהמשך.
איפה הוא? יופי, יופי, שימו לב. יצחק זה אמא שלו. אמא שלו זה מסירות נפש. אמא שלו מוכנה לעבור גלויות, לעבור ממקום למקום, להיות מרדפת. רק בשביל אמונה באל אחד, על האמונה שלה בקדוש ברוך הוא. עוברת עם אברהם למי שהיא עוברת, היא הולכת למצרים, לוקחים אותה, הולכת לגרר, לוקחים אותה. היא הולכת עם אברהם, היא לא עוזבת את האמונה, היא לא עוזבת את האמת. והיא מוכנה על הכל, היא מסורת נפשה גם. כי את האמת לא עוזבים. וזה נורא מעניין, יצחק ממשיך. אבל אני רוצה בואו נחזור רגע היסטוריה. שכחנו, עברו כמה פרשיות. ליצחק יש אח, ולאח הזה קוראים ישמעאל. וכשאברהם אבינו מגרש את ישמעאל עם אמו הגר ונשארים במדבר, למה היה ישמעאל? למקום שנקרא באר לחי רועי. זו הבאר שגילה המלאך לאמא שלו שמשם הוא שתה וניצל. ואז הוא נשאר שם, שהוא גדל. ואמא שלו נותנת לו אישה מארץ מצרים. והוא חי שם, מקים לו את המשפחה שלו שם. כן, שם, במדבר, אין הבאר. הוא לא חוזר לאברהם. אין לו מה לעשות בבית אברהם. גירשו אותו מהבית.
וכן
הוא היה. והיה גדול. אם יצחק בזמן העקדה היה בן 40, אז הוא כבר היה בן 53. עכשיו, שהוא עלה לעקדה, הוא היה בן 37, אנשים מדרש אומר, מדרש 40, אבל תראה, גיל מבוגר, וישמעאל היה בן 13 כשנולד יצחק, תוסיף לו 13 שנים. זאת אומרת, שישמעאל יש לו משפחה שגדלה ומתפתח לו, שם במדבר, ליד הבאר. מי זאת אמא שלו? מי זאת אמא שלו? לא מאשם. אמא שלו היא שפחת צרה, אבל היא בת מלך מצרים. כשפרעה מחזיר את שרה לאברהם, אומר אבא שלו, תקשיב איתו, יותר טוב להיות שפחה אצל אברהם מאשר להיות כאן לשיחה המלכה. אצלנו ממליץ לך, תאמרי לך איתם, אני אותו במטרות, אני מוציא אותו גם אותך, רק תרוויחי. זה המידות, זה אנשים אחרים, ולכן היא מסתובבת. אבל היא נסיכה מצרית, בת מלך מצרים. וכשמקימים את האימפריה של ישמעאל שם ליד הבאר, מאיפה אשתו לוקחת? אמא שלו לוקחת אישה לבן, מלך מצרים, מהאליטה של מצרים. כי היא רוצה שיהיה תפוסה עם אברהם, היא לא מעבדת, לא משנה, ותכף נראה. וישמעאל גדל ומתחפה עם אישה מצרית, וכנראה פילגשים וכולי, הוא, תשמע, הוא נסיך, הוא נכד של מלך מצרים, אדם במעמד גדול, ומצרים היא מעצמה באותם ימים, ונשארים שם במדבר. היי, לא חוזרים למצרים, כי מצרים זה תועבה, תועבה בארץ. לאברהם לא חוזרים כי לא מתקדם. אבל יש דבר נורא מעניין. כאשר הפסוק אומר ויבוא אברהם לפקוד את שרה ולפקותה, שואלים חז"ל מאיפה בא. פה מאיפה? אומרים מהר המוריה, מה הקהילה. אז מה בא לפקוד את שרה ולפקוד את שרה ולפקותה? על מה הוא בוכה? על מה הוא סופד לה? הוא אומר האמא הזו, נכון, את עכשיו פה הסתלק מן העולם הזה, אבל את חיה, כי אמא שמסוגלת לחנך ילד, כאשר יש לו מתחרה שכל הזמן משחק בעבודה זרה, והוא מוכן בבחינה שלו למסור את נפשו למות, כי השם ציווה זה האמא, זה בא מהאמא, זה לא בא ככה, זה חינוך עמוק פנימי שהקדוש ברוך הוא עומד מעל הכל. ולכן זה מה שהוא בא לספוג לה, הוא מרומם את שמה ומגדל את שמה עם שרה, על ידי זה שהבן שלה מוכיח מי היא הייתה. לכן איפה הוא בא? מהר המוריה, לספר מה היה שם, לספר על החוויה הזו שהבן שלו בן 40 ואברהם זקן יותר מ-100, יכול הרבה להגיד לו, שמע, סליחה אבא, עם כל הכבוד, מה לעשות, זקנים, דעתם שובשת, מה דעתים ילד שבא שלך? לא ילד מפה, תזור שלא נראה אותך, מה אתה רוצה לשחוד אותי? מה קרה? זה פיקוח הנפש, לא מכיר אותך כלום, ויחוז מן נרדה, אז השם ציבה, הולכים. זה נובדים מאמא, זה חינוך מהבית, ולכן שרה ממשיכה לחיות. שרה ממשיכה לחיות. אתם, אני, כולנו, המשכיות. המשכיות של אבותינו, של ההורים שלנו, של הסבא וסבתא שלנו, של הסבא רבא וסבתא רבא שלנו, של עם ישראל. זה לא עניין רק להגיד שאתה שייך לעם ישראל. יש פה איזה קו שאסור לפספס אותו. לבנה, הקו הרבא שלנו מובן פה הגדול ואילו הדור לפניו, כולם ללא יוצא מן הכלל. עובדים לאמת, עובדי השם. כולם מקיימים תורה ומצוות, כולם ללא יוצא מן הכלל. אין זיופים, אין פספוסים, אין כלום. צמודים להלכה, צמודים לתורה, צמודים להשם. אנחנו שלוש ארבע דורות אחר כך והיו חיי שרה. הקו הרבה שלנו שסיכן את נפשו, אלו שלא יהיה בארצות המזרח או בארצות אירופה, ואתה תגיד לי, זה איזה גול, אומר לי, זה פה גול כזה או גול כזה, בגזרות שלא ככה ולא ככה, ועכשיו, עכשיו, זהו, תם, כל זה הלך. כל זה לא שווה כלום. אז אמרו, השקיע, נזכה. הוא השקיע כי הוא ידע, כי זו האמת. כי זו המשכיות. זה לא כזה, טוב, תשמע איך אתה מתוק, אתה דומה לסבא חיים. איזה נחמד, אתה דומה לסבא יוסף. לא, לא משנה. זה לא זה. זה מראה ריצוני שיום אחד הולך בינינו והוא קלה, הוא נגמר. תראו שאתה תהיה דומה לסבא חיים, לסבא יוסף, לסבא ארון, בתורה שלו, ביהדות שלו, במצוות שלו. אז באמת אתה דומה לסבא. אם לא, אתה לא דומה לו. כי החומר שמתקלה הוא מתקלה ונגמר, אתה לא דומה לשום דבר. גם לעצמך אתה לא דומה אחר כך. רגע, המשכיות עם הנימה, זה העניין של הרעיוך היצרה. כי היא נפטרה. אבל היא חיה. חיה כל רגע, כל שנייה. כי היא למד אנחנו רואים, בתום הפרשה, שאחד לוקח את רבקה לאישה, מה שמובן במדרש, ששלושת הדברים שהיו אצל שרה, ברכה באישה, ודולת מערב שבת לערב שבת, זה אמר על הערב, כולם נהנו, הפסיקו כשהיא נפטרה. וברגע שרבקה נכנסה הביתה, הכל חזר. הכל חוזר. השרה חיה. כי יש המשכיות באמת למהות, לצרה הפנימית האמיתית, לא החולה שנגמר בעינינו. כשאנחנו מתקלים על הדברים האלה, אנחנו יכולים להביא עכשיו יותר מה שלמדנו אתמול באברבנה לגבי העבד אליעזר ורבקה על המעיין, על הבאר שם. כי אנחנו מתפלים, אמרנו את זה אתמול, ראינו את זה באברבנה. מה פתאום הוא רץ אליה? מה הקטע שלו? הרבה בנות יוצאות לשאור, יש עוד כל מיני נשים שם, כל מיני בנות שם. תראי, איך זוכר, מי שתשאל אותה, תגיד, אולי הוא היה אחר את העבוד גם כן, תגיד לך, שמע, אין בעיה, הנה יש נר, גם מלא רעש, כן. למה לא? אולי זה מנהג מקומי. אתה לא מכיר. מה מצא אליעזר בא? דיברנו על זה, אולי הסכמנו על זה אתמול ברמד, אבל אנחנו ניכנס לזה יותר לעומק. איך? במה? בחסד. ככה אומר הרב אברבנה, נכון? ראינו את זה אתמול. שצריך להביא אי של חסד למה של חסד. מצוין. אבל בואו נסתכלו רגע על עוד משהו. מה רואה אליעזר, עבד אברהם, שכל חייו כמעט גדל אצל אברהם בבית? יש לו מלחמה קשה מאוד בפנים, מאוד מאוד. הוא יוצא לשליחות להביא שידוך ליצחק. אליעזר עבד אברהם, למה קראו לו דמשק אליעזר? אתם יודעים למה? כי אליעזר הזה התגייר, הרי הוא היה גוי, הוא התגייר, הוא היה נקנע. הוא התגייר. והיה התלמיד הכי קרוב של אברהם. היה כמוד אליו, נשמש אותו. ואמרו לו, דולה ומשקה מתורת רבו. הוא היה כאילו ה... נקרא לזה, עוד מורה בישיבה של אברהם. הוא נגיד להסביר לכולם מה אברהם אמר, והוא זה שהם, בקיצור, רבע גדול. מקפיא לכל קרה וחמורה כמו אברהם. וליעזר נולדה לו בת. נולדה לו בת. יש לו בן, ובו היא נולדה, אצל אברהם. ובו היא חיה כל חייה. אצל אברהם. והוא אומר לאברהם, מה? למה אתה שולח אותי לשם? הבת שלי לא מתאימה. מה יש? היא גדלה פה כל חייה. אתה מכיר אותה מהרגע שהיא נולדה? היא 100%. היא לא מתאימה. השאלה הזו היא שאלה חזקה. כמה ממפרשי התורה מבינים אותה ככה בדיון על המדרש. לא על פירושי הפסוקים, אלא על המדרש. וזו באמת שאלה עמוקה, יסודית, שקשה לענות עליה. ואברהם אומר לו לא, כי אם אל ארצי ומולדתי תלך. ולקחת, יפה, ולקחת לי, כן? זה מובא בחדר. ולקחת, אישה לבני, יצחק, שם. ואם לא נמצא שם, מה אומר אברהם? תחזור בלי כלום. כלום, אין לי שום דבר. לא אין לי שם. מה מיוחד בזה? רבקה. מה מיוחד היה ברבקה? תשימו לב, דיברנו על זה אתמול. יש טעויות שבן אדם טועה במחשבה. וכשבן אדם טועה במחשבה, הוא גם עושה דברים של טעות. אבל תבוא, תראה לו, תוכיח לו זכותה, אז הוא יפסיק. בסדר, זה לגיטימי. דבר שקורה לכל אחד בחיים שהוא חושב טעות, טועה, מורים לו, הוא יפסיק. לכן, אברהם אבינו לא פוחד ממה שמוגדר עבודה זרה. אברהם אבינו לא פוחד מבית לבן שעובדים שם עבודה זרה, כי עבודה זרה זה טעות במחשבה. זו טעות מחשבתית. לעומת זאת, אצל כל הערים האחרים יש בעיה אחרת. יש עבודה זרה, נכון, זה אפשר להוציא. עובדה, יש אנשים שמתגיירים. אבל יש משהו בהתנהגות, במידות הפנויות, שאי אפשר לעקור. כמו למשל, שהקב"ה ברך את ישמעאל, מה הוא אומר לו? ידו בכל ויעקובו, במילים אחרות, אתה תהיה גנב עם תעודה משמיים. נו, אז יכול להיות אחד מצאתם של ישמעאל שלא יגנוב? יכול להיות. אבל אז הוא לא יגיע מיליארדים, אז הוא יגיע חלק קטנים. זה בטבע שלו. וכשבאים לאדום, אומרים לו, חברך תחיה, לא יכול להיות שמישהו מבני אדום לא יהיה רוצח. זה אצלו בפנים. זה כמו צבע עיניים, זה כמו צבע שיער, זה DNA פנימי. זה אי אפשר לעקור. אפשר לעדן, אפשר להניח, אפשר להקטין, אבל אי אפשר לבטל. מחשבה של טעות אפשר לבטל. לכן אברהם אבינו אומר, תשמע, נכון, הבת שלך היא מקסימה. היא כזה אצלי באמת שילוך מעולה. אבל אתה באת מארור כנען. ואני ברוך אברהם. ואין ארור נדבק לברוך, זה לא ילך. נכון, אפשר להקטין, אפשר להניח, אפשר לעזור 0.0.0.0.0 מיליון הפסים. אבל בפנים, 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 יש משהו. אז אם לא יהיה עכשיו אצלה, אז היא יצא את הבן שלה. אם לא יצא לבן שלה, אז היא יתפוצץ בנכד שלה. זה לא מתאים. ולכן, ולכן, איך? לא הבנתי. איך? מה פרושך אתה
עכשיו?
נכון? נכון? וגם ישמעאל, נכון? נביא זה הסדר קצה דרך, אז לא נדבר על זה, אז לא הקדוש של הבאה. שני המקומות הללו שנולד, יסב, פתיחה, ישמעאל ויסב. תקשיבו. אתה מקשיב? לכן, בואו נראה אותה. מה מוצא אליעזר באותה ילדה שבאה לשאוב עם עוד עשרות בנות שיוצאות בשעה קבועה בבוקר להביא מים הביתה? הוא רואה דבר שעל פי הטבע הוא לא שייך למקום הזה. לא שייך. כל אחת מהשואבות שמגיעות לבאר, ואנחנו מכירים בארות מים, לא בארות שצריך לשאוב מתוכם, או אפילו גם לשאוב מתוכם, אלא מעיינות שיש את הבריכה הזו שהמים זורמים ויש את הנביאה עצמה, ודיברנו על זה אתמול ברמז. ומי שנגיע בדרך כלל יודע, מתכופפים המים ושותים. אבל אז מגלים טפח מן הגוף ודאי. אתה חושב בגופך. חלקים המחוסים נחתפים. לא משנה אם זה בגב, לא משנה אם זה ברגליים. וזה דבר, כאילו, בסדר, מה? כולם ככה. כולם ככה. וטפח באישה ערבה.
מה זה
מתגלה? מתרומם, כן, אבל שאתם קוראים, זה מי עולה, לא? אתה? רואים? רואים? ואצל רבקה, כל הנשים שבאות לשאוג, מסתכל על זה ומסתכל, מסתכל לראות, ורואה, כולם קוראים, כל פעם זה. למה לא? זה דבר מורמלי, מה הבעיה בזה? שלוש הדברות ככה, שהשיער ככה, זה כל הדיונים שיש היום. ויש רק אחת, אחת, אחת משונה מאוד, שונה. שהיא יורדת לתוך המים, לתוך הבריכה. היא נכנסת לתוך המים, וכשהיא מתקופפת, אז אם משהו מתרומם, זה מתחת למים. אף אחד לא רואה. הוא אומר, בואלה, זה משהו אחר. זה משהו אמיתי פנימי, זה לא איזה משהו חיצוני. ולכן הוא רץ אליה, רץ אליה. ומתברר שהיא לא טעה. כלומר, הרעיון הוא לא רק למצוא מישהי, כמו שראינו בעבר, בנה שהיא גם יש לה חסד, אלא יש בה מה שיש למי? ושרה. כי שרה כשהמלאכים באים אליה על הפרשה, על אברהם, בפרשה הקודמת, שואלים אותה איפה שרה. מה הוא אומר? בואל! היא צנועה, אני לא מבין מה, מישהו בא, מה, ישר היא באה, תצא החוצה, לא? היא צנועה, זה לא יתר. היא מקפידה על הפניות שלה. וואלה, זה לא תראה כן, אותו לא רע. יש פה משהו שמחבר כבר. אבל זה לא משהו שהוא סם. זה משהו עמוק. ולמה זה משהו עמוק? איך אני יודע שזה משהו עמוק? כי היא מתנהגת ככה באופן טבעי. זה חלק ממנה. זה לא הצבא שהיא לא יודעת מי אני, היא לא יודעת מה אני, לא דיברתי את הקודם, ככה היא. ולכן יש על מה לדבר. ולכן הוא רק דווקא אמור. זאת אומרת שאנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ההמשכיות צריכה לבוא במעשים. הקשר שלנו לסבים והסבתות שלנו, בכל שכן הדור הקודם, סבא וסבתא של ההורים שלנו, היו אנשי תורה ומצוות. ולא משנה אם היו סוחרים, אנשים פשוטים, עניים וגבירים, זה לא משנה. כולם היו אמיתיים, חיו חיי אמת. אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אם לא, אנחנו ניתקנו את הקשר, את החיים של האנשים הכי קרובים לנו, והסבא וסבתא שלנו. ניתקנו קשר שהם בנו בעמל יזע ודמעות, בניסיונות, ברדיפות, ובסכנת חיים. לשב, כל דבר לשב, אם אנחנו לא נמשיך. זאת אומרת, הם לא יכול רק להסתכל על עצמו במעגל שלו. הוא חייב להבין שהוא חלק משרשרת, ואסור לנו יותר את השרשרת. כי אם אתה מנתק שרשרת, אתה הורס, קודם כל לך, משפחתך, שלך, אתה פוגם הכי חזק בקרובים לך. עם ישראל מפסיד גם כן, אבל הראשונים שפוגעים זה, זה בקרובים הכי קרובים לך. זה פרשת חיי שרה, לכן נקראת חיי שרה. כי יצחק ממשיך אותה בדיוק, ורבקה היא ההמשכיות שלה. בבית שהם בונים, ממשיך אותה, יעקב. וגם עשיו, איתן. גם עשיו בדרכים שלו. אבל גם עשיו, יש בו דברים שהם קיבל בבית. זו הבחירה החופית. ושאלת איך אם ככה נולד יצחק את עשיו ולאברהם את ישמעאל, איתן אין לך דקטרה, עזור הקדוש כותב. והדבר הזה ידוע, מפורסם, לא צריך להוכיח. אין לך דבר בעולם, אין לך דבר בעולם שאין בו פסולת. אין. כל דבר יש בו פסולת. גם תפוח שכולם אומרים כן, אבל אני אוכל את הקליפה, אז עושים יש גרעינים. ואין כאלה גם אוכלים את הגרעינים. זאת אומרת, טוב, אבל אנחנו לא מתייחסים לבודדים במערכת היקום. לא מתייחסים, זה לא הנקודה שאנחנו על פי הנשקול. לכן, אצל אברהם אבינו הייתה בעיה. אברהם אבינו הענק שבענקים. אברהם אוהבי. כבר ברור מה אומר עליו שאברהם באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. יש בו פגם. יש בו פסולת. מה הפסולת שלו? מה הפסולת שבו? פרח, אבא. אומר עליו עזרה, כולו שקוע בפסולת. זה ניתן בפנים. זה צריך לתת. צריך להתנקות. ולכן, לאן זה הולך? נולד ישמעאל מזה. אז זה נורא יפה, זה תמות יפה. הסדר יפה, קרה בבא בזוהר הקדוש מאוד מובן. אבל הקושייה הגדולה היא, על המשך דברי הזוהר, אם זה הבסיס כדי לנקות את אברהם מן הצורת, ושיצחק יוולד עולה תמימה שלם כולו קדוש, איך ליצחק נולד עשיו? הרי הוא שלם וקדוש, הפסולת הולכה לישמעאל. רגע, על מלא בו עשיו? מרבקה. רבקה אכן שלמה, אבל יש אבא נבל, לבן. יותר עליה לאן שהוא, כדי שיעקב ילד אבא שלם. וזה עשיו. ולכן באמת על יעקב נאמר, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, חזר מהדורים, שלם ואומרו שלום בנפשו, שלם בגופו, זה לא פסול. ולכן 12 השבטים נקראים מיטתו של יעקב, מה היא? שלמה, מה הכוונה? שבכולם אין פסול. ככה, בואו נחזור לעניין שלנו, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, תגידו, אתם נזכרים כזה מספר מאוד דומה שנמצא באחד מספרי התנ"ך? מלכות אחשוורוש. בדיוק 127 מדינות. אולי, מה הקשר? יש קשר? אין קשר? יש קשר גדול.
רבי
ששואל,
על ישמעאל אמרת בגלל
שהיה סרח? כן, ישמעאל הוא הפסולת של סרח.
ועשיו הוא הפסולת של לבן?
מה? אצל יצחק ורבקה הפסולת הוא לבן. לכן, בואו ונתחיל לסגור את הקצוות. כשאנחנו מדברים בפרשה שלנו, אנחנו מתחילים עם מוות של שרה, ואיך אנחנו מציינים? אתה בטוח? כן, כשאנחנו מתאמים פרשת חיי שרה, אנחנו נפגשים בדבר מאוד מעניין. אומר הפסוק בפרשת חיי שרה, בסיופה, בסיום, שימו לב, בסיום מאוד מעניין, ואני קורא לכם את הפסוקים. אומרת התורה בפסוקים האחרונים של הפרשה, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שבחת שרה לאברהם. זאת אומרת, יש פה פירוט של כל הצאצאים של ישמעאל. ושימו לב, ואלה שמו בני ישמעאל בשמותם לתולדותם, ובכור ישמעאל ככה וככה וככה וכולי, ויש פה פירוט גדול, והפסוק האחרון אומר כך. ואלה שני, שימו לב עכשיו טוב, ואלה שני חיי ישמעאל. כן, 100 שנה ו-30 שנה ושבע שנים, שימו לב, כן? ויגבר, וימות, ויעקב אל עמיו. פסוק מדהים. זה הפסוק אחד לפני האחרון, והפסוק האחרון כתוב עליהם שוישכנו, המקום הגיאוגרפי שהם תפסו שטח גדול מאוד, מבואכה שור ועד... והפסוק שקראנו מקודם על ישמעאל הוא מדהים, כי אנחנו רואים עד כמה החינוך בבית הוא המשמעותי ביותר שיש, ואדם יכול לעבור חוויות מכל מיני, אם החינוך בבית היה שורשי, אמיתי, עמוק, אז גם אם האדם יעבור מה שיעבור, הוא יחזור בחדרה לשורש. וזו העבודה הקשה שאתם ואנחנו צריכים, כשאתם תהיו הורים, לעמול שהחינוך של הילדים יהיה עמוק ושורשי. אם אנחנו מתנדנדים ואנחנו בעצמנו צלופחים, אנחנו לא מצליחים לגדל עץ. אנחנו מגדלים אל שיח, ואז באה רוח קלה ועוקרת אותו. אין לו שורשים, הוא לא מספיק חזק. אז ישמעאל יכול להיות לעבוד עבודה זרה אצל אברהם בבית. הוא יכול לראות ולהתחתן עם מצריות. הוא יכול לראות מה שנקרא גוי מושלם. אבל מעניין, יש מדרש שמדרש לא טועה, הוא מופיע גם בנעם לועז, שאברהם אבינו היה מגיע לבקר את ישמעאל. תכף. אברהם אבינו היה מגיע לבקר את ישמעאל במאהל, נקרא לזה באימפריה שהוא בנה לו. הוא היה בא, ולפי ההתנהגות של אשתו אליו, הוא לא ידע שזה אברהם, זה אבא שלה, של בעלה. אתה שואל איפה בעל הבית, אמרה לה, הלך וזה. ולפי איך שהיא הייתה, מתייחס אליו, מציע לו לשתות, לאכול וכו', היה אומר, טוב, אני מבין, תגידי לי לישמעאל, שהיה פה איזה זקן אחד אמר שיחליף את היתד של האוהל. והיה הולך. ואלה היה בא הביתה, אתה אומר לו, היה פה איזה זקן אחד אמר, שצריך להחליף את היתד של האוהל. אמר לה, מגורה של לחם פה. זה היה הרמז. אברהם היה בקשר, אבל לבדוק אותו, לא פגש אותו, אבל הוא כל פעם היה בא לראות מאחורי אותו בית. עד שפעם אחת באמת, כמובן במה מועד, אני חושב שזה שם. אם לא, אז יש את ספר אחרי ששארתי איך קוראים לו, נאם גלילי כל מיני סיפורים מדרשים. ופעם אחת בא לשם, ואותה אשתו של ישמעאל אז, ראתה אותו מיד בא, אמרה לו, תרד אדוני, תשב, תוכל, אמר לו, תגידי לישמעאל שהוא חוזר שהאוהל שלו בנוי למופת. ואז איתה הוא נשאר. אמר לו, זה מה שגדלת אצלי בבית. וישמעאל עובד עליה. ומי בא לעזור לו במהלך המהפך הנפשי הזה? ובזה נענה לשאלה ששאלנו. איפה נעלם יצחק? הוא הלך לישמעאל אחרי הקנה. הוא הלך להיות עם ישמעאל שם כדי לתפוס אותו, כדי להחזיר אותו בחזרה אל השורש. איך אני יודע? פשוט. כאשר אליעזר חוזר עם רבקה, אני רואה איש בקנה, נכון? מפלא. מה כתוב שם? ויצחק בא מבאר לחי רועי. בא מבוא באר לחי רועי. הוא חזר מישמעאל אחרי שהיה פה הרבה זמן. חוזר הביתה לחברון. וזה התוצאה היא, ובסוף אנחנו רואים. שישמעאל עומד להיפטר מן העולם, התורה מגלה שכבר שנים רבות. הוא כבר חזר אל השורש וחי כמו אצל אברהם. כי רק אצל צדיקים כתוב, ויגוע, וימות, ויעצף אל עמיו. כן, למה? כי עבודה זרה של ישמעאל, מה היא? מחשבת טעות. מחשבה אפשר להפסיק ולתקן. מידות רעות שהן בשרש אי אפשר לעקור, אפשר להקטין. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. המידות שלנו הן 100%. הרי התנהגויות שלנו נובעות ממחשבות של טעות. מעבודות של טעות. למה הפרשה הזו אנחנו רואים עד כמה ההתנהגות של אדם, מה שהוא מראה בחוץ, מלמד עליו, על התוכן הפנימי שלו. אליעזר רץ אל רבקה, כי ההתנהגות שלה מעידה על תוכן פנימי. מה שאדם מדבר, שאדם לובש, מה שאדם משמיע לאוזניו, כל זה מדבר, כל זה מגלה מה שיש בו. אצל כולנו, ברוך השם, יהודים ובני יהודים, אתנו זה נובע ממחשבת טעות. אז אנחנו נסבל דברים לא מתאימים, נשמע מוזיקה לא מתאימה, זה בגלל שהמחשבה שלנו מטעה אותנו. מחשבה אפשר לשנות, לכן היא נקראת עבודה זרה. מה נדר? לא מוכר, תוציא אותו וזהו. זה אפשר ללמוד בפרשה שלנו. ההתנהגות של האדם, אנחנו צריכים להתנהג כבני אברהם, יצחק ויעקב, בקדושה, בטהרה, בדבקות בשם. ואז באמת היו חיי שרה. זה לא משנה אם סבא רבא בחיים או לא, זה לא משנה אם הסבא בחיים או לא, פיזית, אבל הוא בחיים, כי אתה הסבא, אתה הסבא רבא, אתה ילדיך, פזוף, חי, ממשיך לחיות. ירדון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע של חיים אמיתיים, חיים שקושרים אותנו אל אבותינו, חיים שאנחנו נהיה ממשיכי הדרך של אברהם, יצחק ויעקב, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן ואמן.